שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עדר העיקר. מת רבנו אור האורות הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, בעמוד עין דלת במהדורת מוסד הרב קוק. כן. יש המהדורה הראשונה. המהדורה הראשונה לא הייתה במוסד הרב קוק, היא הוצאה על ידי הרב בעצמו. ושם המספור של הדפים הוא שונה לגמרי. ואני אמיתי ששם גם אין איגרות. אז אולי כשלמדנו את דר העיקר היה מוצדק לציין שזה במהדורת מוסד הרב קוק. עכשיו שאנחנו לומדים את האיגרות, אז באמת אולי אין עניין לציון הזה. אז זה פשוט יחסוך לנו זמן, שלא נצטרך להגיד את זה. כן, טוב. מי יודע? טוב. טוב. אז מכך, אנחנו עסוקים כאן בעמוד עין דלת בשאלה מה לעשות בלחם חמץ שלא הפרישו ממנו חלה בערב פסח שחל בשבת. זו הייתה הבעיה, אם את כמה שאני זוכר. וכאן הרב הביא כמה סברות, כי הרי יש מי שכתב שאין שום אפשרות לתקן אותו. זה היה, מי זה היה שאמר שאי אפשר לתקן? זה השח שאמר שאי אפשר לתקנו. לא, המגן אברהם, סליחה. עכשיו, בעוד שהרב הביא כמה אפשרויות, הרב האדרת, כמה אפשרויות לתקנו. ואם כן, אני חושב שדיברה מתחיל ואם כן, נכון? ואם כן, ננפח בידן, מה?
ואם נצדק בספרה.
כן? כן, אז נצדק בספרה זו של צירוף הסל. כן? שאם הוא לא יצרף את הלחם הזה שהוא פחות משיעור חיוב בחלה, הוא לא יצרף אותו בסל, אז הוא יוכל לאוכלו. אם נזדק בסברה זו, יש להוסיף עוד, אין צירוף מועיל. רק כשהוא מצרפו לחייבו בחלה. שאין צירופו לעניין אחר, רק למטרה זו. אבל כשלא הייתה כוונתו לצרפו לחייב, רק כשנצטרף מאליו, אינו חייב כלל, וגרם מנתמרח בעצמו. ולפי זה נסתרה סברת הצלח, דהיינו טעמה דכשעושה לעצמו לחלק חייו, משום שסופו שיצטרף בסל, וצריך לומר, זה כוונתו, לפי מדיקאים עלינו שמצרף בסל חייו, על כן, גם כשעושה לחלק חייו, כיוון שסופו לצרפו להביא עצמו לידי חיוב. אז זה שאם הוא בכוונה לא רוצה להתחייב, אז הוא לא יתחייב. בחלה. ומדברי הראשונים שכתב בעניין זה, שמה יבוא לידי צירוף סל, יש לפרש כוונתן גם כן באופן שירצה לחייב עצמו. כן, כי הרי לכאורה יש לו ראייה. שהרי כתוב שמה יבוא לידי צירוף. אז מה זה שמה יבוא לידי צירוף? אז זה משמע שהסל מצרף בכל מקרה. אומר האדרת, לא, יכול להיות שיבוא לידי צירוף על ידי שירצה לחייב את עצמו. ואם כן, ננפח בידן שלפי זה, אין מקום לחקירה זו כל עיקר, שהרי למנהגנו אופין איזה לחמים לשבת, ובמציאות רחוקה שתהיה בכל אחת שיעור חלה. כן, הלחמים שאופים לשבת הם קטנים מכדי שיעור חלה, כי שיעור חלה הוא לפחות, נגיד בקמח לבן, קילו 660 גרם, שזה, מי עושה לחם בגודל כזה? כן, חוץ מאשר הלחמים שעושים באולמות, שאז הם חייבים בחלה ממש. ובא ללחם, בא לשאול איך יפריש, ואם כן, הלו לא צירף כלל עדיין. רק שרוצה לצרף, על כן, מתחילתו לא נתחייב עדיין. וכשנאמר לו שלא יצרף, נפטר לגמרי מן החלה, דעה מתחילה דעתו לחלק. אז אם ככה, הוא מצא פתרון לבעייתו של המגן אברהם. על ידי צירוף סל. כיוון שהוא עתיד לצרף בסל והוא רוצה להתחייב, אז זה כבר מחייב אותו עכשיו. אחרי האפייה. כן, כלומר, היא מפרישה חלה לפני האפייה, ואחר כך מצרפת. או, יש אפשרות נוספת אגב, וככה אני נוהג בבית, לקחת את כל הלחמים המבוצקים, כן, העיסות השונות, אחרי שכבר ערכו מהם, קלעו אותם ועשו מהם חלות, לשים אותם ביחד על השולחן, ואז זה כמין סל מצרף. ואז לברך. בסדר? או אני משתדל שזה יהיה בדרך כלל בתוך התבנית, כדי שיחשב ככלי, כי ספק אם השולחן נחשב לכלי. ואז לעשות את ההפרשה. יש בעיה לפי זה, כן. כן. אגב, צריך לדעת, מה כמות הקמח החייב בחלה? כאילו 660? למה אתה אומר את זה? כי זה קמח, לא אמרתי שזה בקמח לבן. אז תלוי, בקמח לבן זה כאילו 660, אבל בקמח מלא זה בקילו 200, קילו 300, זה כבר מתחייב. אני פשוט בדקתי את זה. כן. טוב, ומפני כבוד השם, מה אתה שואל? מה אני הרוויח?
זה שער המסע ככה, זה מה בשביל הברכה?
כדי שנוכל לברך, כן, מה אתה לא מחבב מצוות הפרשת חלה? ודאי. אז יש רק בעיה, מה הברכה שמפרחים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מה ההמשך? האמא יודעת, זה נכון. להפריש חלה מן העיסה. כך באמת האמותינו האשכנזיות נוהגות. מה? לא. אז זה באמת הנוסח של האשכנזיות. ואימותינו הספרדיות נהגו להפריש חלת תרומה. נכון? וזה בגלל שיש ספק האם הברכה זה להפריש חלה או להפריש תרומה. אז מצרפים להפריש חלת תרומה בתוך כדי דיבור, ואז יוצא בסדר. טוב. ומפני כבוד השבת, יש לצרף דעת הרעה בספר החינוך פרשת שלח. מי זה הרעה? זו מחבר ספר החינוך, שיש בזה מחלוקת מי הוא מחבר ספר החינוך. אז יש אומרים הרעה זה רבי אהרון הלוי מברצלונה. זה לא ברור בכלל. די ברור שמחבר ספר החינוך היה לוי, כי הוא רומז את זה בפירושו לפרשה, בספר החינוך כשמדבר פרשת תרומה על עבודת הכהנים, אז הוא אומר שאתם אביך איש בני לוי. אז מזה למדו שהוא לוי. היה בברצלונה גם חכם גדול, רבי אהרון הלוי, רבי אהרון הלוי בברצלונה. והשאלה האם במידה ונאמר שקראו לו אהרון, שזה גם כן נרמז איזשהו מקום, האם הוא זהה לרעה מברצלונה או שהוא מישהו אחר. יש אומרים שמי שכתב את ספר החינוך היה רבי פנחס הלוי מברצלונה, אחיו של הרעה. אבל זה נשאר במשפחה. עכשיו, בכל מקרה, האדרת הוא הלך לפי המודפס. כן? לפי המודפס, רבי אהרון הלוי מברצלונה. לכן הוא כותב הרעה. אבל אם נמצא סתירות בין חידושי הרעה לבין ספר החינוך, נוכל להגיד, הרי זה לא אותו מחבר. כן. טוב. על ספר דת הרעה בספר החינוך פרשת שלח, וכן הביא בספר אור זרוע הגדול, בשם הרב רבי יצחק ברבי אשר, וכן נראה מלשון רש"י פסחים ממחד ב' ונידח את א', לצירוף סל אינו מועיל רק כשרודה ונותן לאותו סל. ולא אם נתן מן התנור למקום אחר ואחר כך לסל. ואור זרוע בעצמו חולק על זה. ודבר זה אין נוהגין כלל, ואם כן לדעתם פטור לגמרי. אמנם לא נפסקה הדעה הזאת להלכה, אבל אפשר לצרף אותה מפני כבוד שבת. אני לא יודע איך נוהגים במאפיות. נכון שבמאפיות זה כן ככה, שרודים ישירות לתוך הסל. טוב, ואני עני, מעודי אני זהיר בזה לצאת ידי חובת הרעה והנזכרים. הועיל ונפיק מפומה יהודנו רבנן קדישי, זל זיע. זאת אומרת שהוא עצמו כן היה מקפיד בביתו האדרת, רק לעצמו כמובן, הוא לא חייב אחרים לעשות ככה, לנהוג כדעת הרעה והנזכרים, ואז הוא היה רודה מן התנור אל הסל, או הוא או אשתו, לא יודע מי שהיה רודה. ובאמת, היה נראה לומר בעניין, כבא מלוגנה לפסחה, דזהו רק למנהגם שהיו אופין מצות עבוד הטפח. כן, מה? ונוגע זה הכוונה קו, קו זה כמות קטנה, כן? זה מלוגנה, זה רפואה, זה מועיל לרפואה. אז מזה משתמע שכמות המצות שלוקחים היא כמות קטנה, והיו מפרישים חלה בכל זאת מהן. אז היא לכאורה מהווה סתירה לנאמר למעלה, שרק בצירוף סל. עומד זה רק למנהגם שהיו אופים מצות עבות, עד טפח. המצות שהיה פעם, זה היה נראה כמו לחמנייה. אבל ידידן שאופין רקיקין, ועל ידי עוזרים רבים, יש לומר, זה גם יותר מקבע מלוגנה מותר לך תחילה, ואתה שפיר קושיה תחתם סופר, חלק אורח חיים סעיף קטן כף זין, בשם רב אחד, מדי רבי אליעזר על בית שמאי. כן, אבל מה קורה לרבי אליעזר? טוב, על בית שמאי, דחמז לך כותבת שאין שיעור חלה מסתם עיסה. יש הרי דעת בית שמאי, מתי אדם חייב כרת על אכילת חמץ בפסח? בך כותבת, ובית הלל אומרים בכזית. זה אחד המקרים שבית שמאי מקל ובית הלל מחמיר. ואז יש קושיה של החתם סופר בשם רב אחד מדי רבי אליעזר. מה זאת אומרת מדי רבי אליעזר? כי רבי אליעזר סובר ששיעור חלה הוא דווקא בכמות של קביים. נכון? דווקא בקביים, ואז יוצא ש... שלפי רבי אליעזר אין שיעור חלה מסתם עיסה. כי בסתם עיסה אין קביים, למה? טוב, לא כך ברור לי. מה הקושיה מרבי אליעזר? צריך למצוא את זה במקור, בחתם סופר. מלבד שהוא בעלם ברייתא ערוכה, פסחים ממחת, סוף עמוד א', דל רבי אליעזר, קביים, כמו שאיראני בן אחותי המנוח, הרב רב מיכל, זה צל. דה משכחת לי בדקות. אז מה, אז אם נמצא... טוב, אני צריך לבדוק מה המשמעות, אני מצטער. ואשר האירוטיה השתקד במצא כפולה, דלה גריעה מעבה, אז יש בעיה, כן? הרי אחינו האשכנזים כשהם רואים מצה כפולה, הם שורפים אותה. כן? למשל, יש, הכניסו את המצה לתוך התנור, והיא התקפלה. אם היא התקפלה, אומרים האשכנזים, את המצה הזאת צריך לשרוף. חשש, חמץ. כי כיוון שזה התקפל, אז לך תדע, היה החום עלה שמה או לא יודע מה, עוד לא עושה, זה לא נאפה כמו שצריך, ואז יש חשש של חימוץ. ולכן נוהגים לשרוף מצה כזאת. אז הוא אומר, אני שנה שעברה, אני האירוטי במצה כפולה, דלה גריעה מעבה, מה יותר גרוע, למה זה גרוע ממצה עבה שזה קשר? ומעלת כבוד תורתו שיחיה העריך בדברים נחמדים או בדברי נועם, ונותחת ידי כעת. מצאתי כעת בדברי אדוני אבי זקני הלבוש זל, שכתב טעמה דמצה כפולה, שמה נכנס חום בין הכפלים בטרם הספיק להיאפות ונתחמץ בין כך. אז יש הבדל. כן? יכול להיות שכיוון שזה יתקפל, אז הספיק בינתיים להחמיץ. בקונטרס אחרית השנים, נשמט מן הדפוס, מה זה קונטרס אחרית השנים? זה קונטרס שכתב האדרת על מצוות וידוי מעשרות. כן, כל 3 שנים התורה מחייבת, אחרי שאדם יפריש את המעשרות, לעשות וידוי מעשרות. לומר, ביארתי הקודש מן הבית וכו'. אז יש קונטרס שלם שכתב האדרת על המצווה הזאת. אז בקונטרס אחרית השנים נשמט מן הדפוס להעיר על דבר הפטרת שבת הגדול וערבה. מה שאמרתי בסייעתא דשמיא. דבישנות הביאור לבד הוא שצריך להפטיר וערבה, וכשנתנו עתה, ולא בשאר השנים. כן, כלומר, הרי מה ההפטרה של שבת הגדול? וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אבל אין פרשה מיוחדת לשבת הגדול, קוראים פרשת השבוע הרגילה. אז יש באמת בזה כמה מנהגים. מנהג פראג ופרנקפורט, שאין מפטירין וערבה, אלא בערב פסח שחל בשבת. כמו ששבת הגדול סמוכה לליל הסדר. אבל בסתם שבת הגדול, לא. טוב, אבל למעשה, ברוב קהילות ישראל, מפטירים שבת וערבה. עכשיו, דעתו של האדרת היא אפילו עוד יותר מפליגה. להעיר על דבר הפטרת שבת הגדול וערבה, מה שאמרתי בסייעתא דשמיא, דבישנות הביאור לבד הוא שצריך להפטיר וערבה. זאת אומרת, פעמיים בשמיטה צריך להפטיר וערבה, וכשנתנו עתה, ולא בשאר השנים. ומה שכתב בספר מעשיריו בשם מרן הגר"א ז"ל, דכשחל ערב פסח לא יקראו וערבה, נפלאתי שבשנות אליהו פרק ב' מעשרות, מה זה שנות אליהו? של הגר"א על מה? על המשנה, על משנה, על סדר זרעים, שהוא כתב ביותו בן 8, נפלאתי שבשנות אליהו פרק ב' מעשרות הכריע דהביאור דווקא בערב יום טוב האחרון, ולא כהגורסים הראשון. ובאמת הוא דבר חידוש, שכשחל ערב פסח בשבת, מתי יבערו להגורסים בראשון? הוא ינשם באחרית השנים, פרק ד' בשם ספר משנה ראשונה. טוב, אז יש פה איזו השמטה שצריך להשלים בקונטרס אחרית השנים. ב' הגיעני חוברת הפסגה, חלק שביעי, ונחרדתי על מאמר אחד, ולדעתי נחוץ מאוד לעיין בזה להורות הלכה למעשה, ואני מחוסר ספרים אנוכי כעת, ואין לי הטור עם החשבונות, ולא הפרי חדש, וגם לא ספר העברונות, ושגם מוקף ואפוף תרדות בטלות לא עליכם, ושמעת בה הצילות היתרה, ובלא ספק יש לו למעלת כבוד תורתו ידיעה רחבה בזה ממני. מה כל כך הפחיד אותו? ואולי אין בידו הקונטרס. לכן אני מעתיק דבר, מה כן? לא, יש פה איזה השלכות הלכתיות. כן, למה לא? הרי היה מעט אגרות בידו, אמר טוב, נזכה את הציבור באגרות. כן, יכול להיות שיש עוד, אגב, אנחנו יודעים שיש עוד, רק שלא מוסרים את זה בידינו. ואולי אין בידו הקונטרס.
למה?
מה? לכן העתיק דבריו. אני מעתיק דבריו. הנה, מסדרי הלוחות סידרו לנו שנת אברש סמך ב' לשנה חסרה, ועל ידי זה נקבע ראש חודש שבט ביום חמישי, והוא מולד זקן. כי המולד ביום חמישי בשעה 17:00. ועיינתי בטור בלוח העברונות, והנה לפי חשבוני, שנת אברש סמך ב' היא שלמה, ויגיע ראש חודש שבט יום זין. ופרי חדש חולק על הטור בזה. ומפני כבודו של הטור כתב שיש טעות סופר בטור, וטעמו שהמולד של תשרי תברש סמר ג' הוא ביום חמישי אחר חצות, ואין בו אחד מארבע דחיות המבוארות שם, על כן מוכרח להיות ראש השנה בו ביום. על כן צריך להיות השנה חסרה, וראש חודש צריך להיות ביום חמישי מולד זקן. כלומר, יש פה בעיה קשה מאוד, שאם זה כך, אנחנו צריכים לדחות את ראש השנה, או שלא לדחות את ראש השנה. מולד זקן זה אחת מארבע דחיות של ראש השנה. יש הרי, יש לנו הרבה מאוד כללים ללוח, נכון? אחד מהכללים של הלוח, זה אחד הדברים החשובים ביותר, זה מתי יחול, באיזה יום בשבוע יחול ראש השנה. יש לנו בעיקרון, מתי צריך לחול ראש השנה? ביום? לא, קודם כל מתי כן, לא מתי לא. הוא צריך לחול ביום של המולד. אז אתה מחשב מתי יהיה המולד, נגיד המולד יוצא ביום שלישי, אז מה ההלכה? ראש השנה ביום שלישי. אבל יש לנו ארבעה כללים שמבטלים את זה. אחד מהם זה מה שנקרא מולד זקן. שאם המולד יוצא אחרי 12 בצהריים, דיינו אחרי 18 שעות ממוצעות אחרי שקיעת החמה, זה נקרא מולד זקן, ואז ראש השנה נדחה ביום אחד. בסדר? זה נקרא מולד זקן. לא. מה זה מולד? המולד זה הזמן שבו הירח מסתתר מעיני הרואה ונמצא מאחורי הכדור. זה זמן של חושך. אבל תוך זמן קצר הוא עתיד להופיע. זה להבדיל מן הראייה. הראייה זה כשמתחילים לראות את הירח. וכך היה נהוג בזמן המשנה, שכאשר רצו לקבוע מתי ראש חודש חל, היו מסתכלים אם ראו את הירח. אבל מאז שבטלה אצלנו הראייה, אנחנו לא קובעים את ראש חודש לפי הראייה, אלא לפי המולד. והמולד זאת ידיעה אסטרונומית שאין לה שום קשר עם מה שאתה רואה. אז איך יודעים מתי זה חל? על פי חשבון המולדות. מהו חשבון המולדות? יש מה שנקרא המולד האמצעי. מה זה המולד האמצעי? אמצעי זה מילה אחרת בשביל ממוצע. בממוצע רב שנתי, המולד חל כל כ"ט יום, י"ב שעות ותשצ"ג חלקים. בסדר? כן או לא? בסדר. אז איך אני יודע מתי המולד יהיה בראש חודש הקרוב? אז אני פשוט צריך לדעת מתי היה המולד בחודש שעבר. אני מוסיף לו כ"ט, י"ב תשצ"ג, ואז יש לי מולד חדש. נכון? ואם אני רוצה לדעת איך היה המולד לפני שנה, אני מחשב 12 מולדות אחורה. ואם אני רוצה לדעת מתי היה המולד בשנה הראשונה לבריאת העולם, אני מתחיל, ההתחלה היא בהרד, כן? ביום שני, 5 שעות ורש דלת חלקים. זה נקרא מולד בהרד. ומאז אתה מוסיף כל חודש, כ"ט י"ב תשצ"ג, ואז אתה מגיע למולד של היום. בסדר? עד כאן ברור. אסטרונומית, אם זה מחזיק מים, אתה שואל. נכון, שהוא עכשיו מסתתר, אבל הוא לקראת סוף הסתתרו. זה איזה רגע כזה. מה? זה קצת לפני הזריחה. זה כמו קדם זריחה. אז זה כמו קדם זריחת הירח. הירח הוא לא שוקע תוך יום, אלא תוך חודש, נכון? אז אתה צריך, אבל יש הרגע שלפני. כן? שזה, הרגע שלפני זה שעתיים לפני הופעת הירח, זה נקרא המולד. בסדר? אז אתה יכול לחשב את זה על כ"ט י"ב תשצ"ג. עכשיו, יש דרכים לקצר את זה, כי אתה תכפיל 5,778 שנים, כפול 12 חודשים, שלא לדבר על גם מספר חודשי העיבור, מאז בריאת העולם, כדי לדעת מה הראש חודש, מתי העיבור של מתי המולד של החודש הקרוב, אז יש כל מיני דרכים לקצר את זה, בסדר? כל מיני חשבונות מתמטיים שמקצרים את זה. אתה איתי? מה? עכשיו, יש בעיה שהמולד הזה שאנחנו מחשבים הוא לא המולד עובדתי מבחינה אסטרונומית, אבל הוא קרוב לזה. כי בממוצע רב שנתי, אז באמת זה כפתי תיות בתשצג. בסדר? זה קצת משתנה. אבל זה לא משנה, כי מה שקובע להלכה זה המולד האמצעי ולא המולד האמיתי. בסדר? עכשיו, בכל מקרה, היום אנחנו בכלל לא מתחשבים במולד באמת, כיוון שיש לנו ארבע דחיות. ואז יוצא לפעמים שהמולד חל יום, יומיים, שלושה אחרי ראש חודש. כן. שזה לכאורה נגד התורה. אבל זה בכלל לא אכפת לנו. שנאמר אשר תקראו אותם במועדם, אתם. אל תקראו אותם אלא אתם, אתם קובעים מתי. בסדר? עכשיו, מה יטריד את האדרת? הוא ראה בקונטרס הזה שלפי זה יש ספק האם השנה הזאת היא שנה חסרה או שלמה. יש שלוש סוגי שנים. יש שנה חסרה, כסדרה או שלמה. מה זה שנה חסרה? זה שנה שבה גם מר חשבן וגם כסלב הם בני 29 יום. כסדרה זה שנה שמר חשבן 29 וכסלב 30. ושלמה זה שגם מר חשבן וגם כסלב 30 יום. בסדר? עכשיו, יש עוד מרכיב פה שנכנס, מלבד ארבע הדחיות של ראש השנה. יש המרכיב של שנה מעוברת או לא מעוברת. לפי זה, כמה אורכי שנה יש בלוח העברי? בלוח הגריגוריאני יש רק שני אורכים, או 365 או 366. אם מוסיפים, אם יש 29 יום בפברואר או 28. נכון? כלומר, השנה הגריגוריאנית יש לה שני אורכים, 365 או 366. השנה העברית יש לה שישה אורכים. או 353, או 354, או 355, או 383, 384, או 385 יום. בסדר? כי זה תלוי האם היא חסרה כסדרה או שלמה, או אם היא מעוברת או פשוטה. וזה תלוי בקביעות, כלומר מתי חל ראש השנה, ולפי זה ייקבע כל השאר. עכשיו ראש השנה יש לו ארבע דחיות. המפורסמת ביותר, לא עדו ראש. אם המולד חל באלף, יום ראשון, או ביום רביעי, או ביום שישי, אתה דוחה את ראש השנה לפחות ביום. בסדר? עוד דבר שני, מולד זקן. אם המולד חל ביום שזה מותר לו לחול, אבל זה יוצא אחרי חצות היום, זה נקרא מולד זקן, אתה דוחה בעוד יום. ואז זה עלול להיות יומיים. מה? כן, למשל, נגיד שהיה מולד זקן ביום שלישי אחרי הצהריים. אז עכשיו מה, אני אדחה את ראש השנה ליום רביעי? אסור שיחול ביום רביעי. ראש השנה נדחה ליום חמישי. בסדר? יומיים, יכול להיות. והדבר השלישי, זה גת רד לפני עיבור. כלומר, אם זה שנה פשוטה, שלפני שנה מעוברת, והמולד חל אחרי, ביום שלישי, אחרי שעה תשעית, 204 חלקים, גם כן דוחים את ראש השנה. זה נקרא גת רד לפני עיבור גירוש. והדבר הרביעי זה בתות הקפת. כן, בעיבור, זאת אומרת, אם המולד חל ביום שני אחרי תדבב שעות ותקפת חלקים, אז גם כן דוחים את ראש השנה. לא. זה ממש לא במבחנים לרבנות. זה פשוט כל מה שאמרתי לכם מודפס בסוף משנה ברורה, חלק ד'. זה כתוב שחור על גבי לבן. כן. זה גם כתוב בחיבור קטן שכתב הרמב״ם, נקרא חיבור בסוד העיבור מרבנו ז"ל. זה מודפס באגרות הרמב״ם מהדורת לייפציג. בסדר? טוב. אז זה לא, לא, זה לא במבחנים לרבנות, ממש לא. עכשיו, יש, הבעיה היא ככה, שיש, מה שהאדרת מדבר עליו, זה מה שקרה שהדפיסו בטור לוחות מותאים, על פי מה שנקרא עיגול דירב נחשון. מה זה עיגול דירב נחשון? חשבו לעשות איזה מין ממוצע, כאילו שהקביעות של ראש השנה חוזרות על עצמן כל 19 שנה, ואז בנו על יסוד זה לוחות לא נכונים. שעל זה רבי אברהם אבן עזרא אמר, הלוחות הראשונים אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. כן, עכשיו, הלוחות המוטעים האלה מובאים בטור. והפרי חדש אמר שזה שטויות. ואגב, הוא צדק. אז למה בכל זאת הלוחות האלה נכתבו? כי מה שעל דרך הרוב זה כך. אבל למעשה זה לא כך. עכשיו, הדרת יש לו בעיה עם הסיפור הזה, כי פתאום הוא מגלה שלפי מה שכתוב כאן, יוצא שראש חודש שבט יצא בתור מולד זקן, ואז אנחנו טעינו בקביעות, ואז צריך לשנות לכל עם ישראל כולו את לוח השנה, דבר שהוא באמת קשה. אבל כל זה מתוך הנחה שמולד זקן פוסל גם את ראש חודש שבט, וזה הרי לא נכון. רק את ראש חודש תשרי זה פוסל. בסדר? טוב. אבל פה זה אם כן מה שמטריד את האדרת. הוא אומר, והנה אנוכי אשאל שאלת טעם, כי לדעתי דברי הטור נכונים, דבר ראש השנה בסוגיה דמאיימין על העדים, פסק הרמב״ם כדשנקמה דאוסתמת גמרא, דאין מאיימים על העדים, רק לעברו ולא לקדשו. ואף לתירוץ דאביי המאזינות. ניסן ותשרי. בישר ירחה, ופירש התוספות, יש מפרשים מפחה. בישר ירחה מקדשין, היינו דווקא לצורך, ומו שכתב רשי זל, כדי שלא יהיו יותר משמונה מעוברות. אין שם, ואחה לא שייך זה. וכאשר נעיין היטב, במתקני הקביעות שלנו, נראה בעליל שגם הם הסוברים כלשנה כמה, כי נזהרו ממולד זקן, שכאשר נזמן להם מולד זקן בימים שלפני הדו, דרך משל ביום ג' אחר חצות, הם דורכים ראש השנה ליום חמישי, הרי נוח להם לדחות ראש השנה מיום הראוי על פי המולד למחורתו, כדי שלא יהיה מולד זקן. ואתה פליה דעת ממני, לא אוכל להבין, מדוע לא נדחה ראש השנה דשנת אברש סמר ג' מיום המולד, בעבור מולד זקן לראש חודש שבט וכו'. עד כאן לשונו של בעל הקונטרס, וזכורני שבהיות המחבר איתים לבינה שנת אברש מם ב'. בפון יביש ראיתי בספרו שבשנת תברש סמר ג' מחולקים בו הטור והפרי חדש מתי ראש השנה, ומרוב צערי זלגו עיניי דמעות כנחל. ואמרתי, אוי לנו, מי יורה לנו בעת הזאת אשר הדור יתום, השם ירחם. ושאלתי, מה יאמר הגריל דיסקין זצל שהיה אז אברך בבריסק, שהיה אז בבריסק כמדומני? ואמר לי שבוודאי הלכה כפרי חדש שהוא בטרה. ולי היה שוט אבני צדק מגיוני הונגריה, שנשאל כבר בזה על שנת אברש נון ב', כמדומני או קרוב לו, והוא גם כן ממש כעניין זה, וישיב בפשוט שאין חשש, משהו ראש חודש קודם המולד, שאין לחוש על זה כלל, במקום שאפשר באופן אחר. גם הספר עיתים לבינה, וגם הספר אבני צדק, גם העברונות, בעוונותיי נשרפו לו עליכם בתברה האחרונה בקיץ תברש נון ח', ואי אפשר להשיגם, ושגם אין לי ידיעה בזה כראוי להלכה למעשה בדבר גדול כזה. על כן נע ונע יהיה מטובו לפקח בעינה פקיחה, לפי תבונתו החודרת, לדעת המעשה אשר יעשון. טוב, למי הוא שלח את המכתב הזה? אינני יודע, כי זה לא כתוב. טוב, ג' מה? כן. ספר העברונות זה ספר שעוסק בחשבונות של לוח השנה. אני חושב שזה של רבי אברהם בר חייא.
עוד שאלה. כל העברות הן בנוגע להלכה?
לא. אגב, יש אפשרות לברר את זה בצורה פשוטה. זה שנקרא אותם. בסדר? טוב. בעזרת השם, אחד לסדר ובאו כל הברכות והשיגוך. זאת אומרת, הוא כתב את זה לקראת פרשת כי תבוא. לחתני ידי ליבי ואהוב נפשי הרב רבי אברהם יצחק הכהן הגאון אב בדין קהילת בוסק שליט עם נפש ביתי ובנם הנעלה עם בנותיהם היקרות ובתוכן גם נכדתנו הנחמדה פרידה תחיה יגדלום לתורה וחופה ומעשים טובים ברוב עונג ונחת שלום שלום עד העולם כן הרב רבי זה בגלל שהתרגלו בדורות האחרונים לקרוא לכל אדם מכובד בשם רב, אפילו אם הוא לא רב. כן? ואז איך תדע שהוא רב? הרב רב. בסדר? טוב. זה כשהרב היה רב בבוסק. בסדר. זה בליטה. כן, אגב, כשהרב היה רב בבוסק, זו התקופה שהוא הגה את שיטתו. כלומר, זו התקופה העיקרית של הגות שיטתו. לפני זה, זה היה בשלבי התהוות, ואחרי זה הוא כבר בא עם שיטתו כמעט לגמרי ארוחה, למרות שבארץ ישראל היו כמה שינויים. כמה שינויים, כן, בידם אפשר לקרוא להם מהותיים, אם רוצים. לא... בבוסק הרב היה כבר בין 20 והיה כבר בין, אולי בין 30, בין, לא 29. הוא היה רב בבוסק איזה 10 שנים, ואחרי זה הוא עלה ביותו בין 39, הגיע לארץ. כן, לפני כן הוא היה רב בזוימל. לאחרונה נתגלה הספר שהוא כתב בזוימל, ממש שבוע שעבר. מציאות קטן, מה? כן. האמת היא זה ספר שהוא לא ערוך בכלל. זאת אומרת, זה מחברת של הרב, שבאו וכותב את החידושים שלו. איך שהם באו. אז חלק מזה עוסק בהלכה, חלק מזה בענייני תפילה, בענייני אמונה, כל מיני עניינים, זה מעורבב. לכן, רוב הספר, שהוא 80% בערך מהספר, כבר יצא לאור בספרים האחרים של הרב. חלק בספר מצוות ראייה, חלק גדול יצא במצוות ראייה. חלק בעולת ראייה, חלק במוסר אביך. בסדר? יש חלק קטן של הספר בעצם לא יצא לאור.
הוא נמצא לפני שבוע או יצא לאור לפני שבוע?
יצא לאור לפני שבוע. כן. טוב. עכשיו, מי זאת פרידה? זאת הנכדה של האדרת. מה איך היא קשורה לרב קוק? היא הבת של הרב קוק. היא הבת של הרב קוק. פרידה? היא נפטרה מזמן. היא נישאה לבן דוד שלה, שגם היה ממשפחת קוק, ואני לא זוכר איך קראו לו, אני חושב שזה רב רפאל קוק, קראו לו, והוא, הזוג הזה לא הביא ילדים. לא היו להם ילדים. עכשיו, אומר כאן הרב, האדרת, היום הגיעה אני יקרתו, הגלוי, מיום חמישי אשר ישאל לבני השם ישמרם וחיים מדבר האסון הנורא אשר קרה פה לא עליכם וכבר כתבתי מעט לדודנו רב פנחס קנטנר נרו יאיר ביום ו' ערב שבת קודש שעבר ביום שובי לביתי אשר הבילוני לבוא לטובת האומללים בזה מה קרה? הייתה שריפה בעיר פוניביש וקילתה כמעט את כל בתי העיר. צריך לזכור שבמקומות אלה הבתים היו עשויים מעץ. אז ברגע שיש דליקה והבתים סמוכים זה לזה, תוך זמן קצר כל הבתים הולכים באש. כן, זה מסביר לכם מדוע בהקדמת ספר נצח ישראל, המהר"ל מפראג מסביר, כשרוצה להסביר מה ההבדל בין סיבה מקרית לסיבה עצמית, עם הבית, נכון? מביא את דוגמת הבית. שהבנאי אינו אלא סיבת התקרבות העצים זה לזה. נכון? כי הבתים היו עשויים מעצים. לעומת זה, במקור של הרעיון הזה, שזה באריסטו, שם מדובר על אבנים. כי אריסטו מדבר ביוון, ששם הבתים עשויים מאבנים. כן. טוב. אתה השיחה וירווח לי. מה אומר והשיח? נסתר עליי המדבר. מה? מי? המהר"ל? לא נראה לי. נראה לי שהוא למד ספרי לוגיקה, כגון הספר... הספר מילות ההיגיון של הרמב״ם, ושם הרעיון הזה מובא. כן, אני לא בטוח שהמהר"ל ראה את כתבי אריסטו במקור, בסדר? כי הרי הרעיון הזה גם של סיבה עצמית ומקרית מובא גם במורה נבוכים. מה אומר והשיח? נסתר עליי המדבר. מה הוא רוצה להגיד? זה על פי הפסוק, סגר עליהם המדבר, והכוון המדבר פה היכולת לדבר. כן, מדבר מדבר, משחק מילים. ביום ב', פרשת ראה, הוועירה ללהב יצתה. הבנתם את המשחק מילים? יש בפרשת ויקהל פסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שואלת הגמרא, הבעירה בכלל הייתה, ולמה יצא? אז האם הבעירה ללאו יצאת, או לחלק יצאת? כן, אז פה למאן דאמר, הבעירה ללאו יצאת, שמי שמבעיר אש בשבת לא חייב מיתה, אלא רק חייב מלכות. הבעירה ללאו יצאת, כדי להגיד שחייבים רק בלאו. אז פה הוא עושה הבעירה ללאו. כן, יצתה. כמו הוא עושה משחקי מילים, תוך כדי שהוא מספר את הצרות שלו, אז הוא גם נזכר לעשות משחקי מילים על דברי הגמרא. בחצות היום. ובאופן מבהיל הקיפה כל חצי העיר. עד כי לא היה מקום להציל. וגם כלי המחבים, עם כל משינותיהם, אשר היו עשויים על צד היותר טוב, ומשוכלל, כבכל הערים הגדולות, לא עשו תושייה. כן, כל המשינות לא עזרו. נקראו ונשרפו ונתקלקלו. משינות הכוונה מכונות, כן. משין באנגלית, כן. משין, יכול להיות שגם ברוסית, ככה אומרים. בצרפתית גם אומרים משין, בשביל מכונה. כן. מכינה. מכונה. מה?
מה
זה מכינה? באיזה שפה? באמהרית, כן. אז זה אותו מקום. כן. ביוונית אומרים מכנה. כן. נקראו ונשרפו ונקלקלו, ולכן עשתה האשת שלה רחמנה לצלן. כל הספרים, שאלתם אם יש פה רק הלכות, נכון? טוב. כל הספרים וכלי הבית, עד תומם, הוציאו מן הבית והניחום בחצר בית הכנסת. אז בהתחלה הצילו. אך אחר זמן קצר, שאלתה... גם בית מעוני על המוקד לא עליכם, וקרבה האש גם לחצר בית המדרש, גם בית התלמוד תורה ובית הישיבה מפוארה נשרפו לו עליכם. אז החלו להוביל הספרים הלאה והלאה, אבל כבר נלאו נסו, כבר לא היה כוח. כן, מפה הביטוי הזה נלאו נסו? ישעיהו. כן, נלאתי נסו, בפרק א' של ישעיהו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לסבול יותר את הקורבנות, נלאתי נסו. כל בני העיר היו באימה ובפחד, כל בני ביתי הנערים השלושה שליטה, וזוגתי הרבנית, השם ישמרם וחייהם, כבר היו עייפים ועמלים מעמלם הרב להוציא כל רכושנו לחוץ. ולכן בקושי הצילו אחר כך מה שיכלו, והנשאר נשרפו, או נעבדו ונגנבו רחמנא ליצלן. גם כל הקונטרסים של זכר למקדש ואחרית השנים. כן, יש לו ספר הנקרא זכר למקדש, ועל כל מיני דברים שצריך לעשות זכר למקדש, כולל קריאת ההקהל. אתם יודעים שכל שבע שנים בכותל המערבי עושים קריאת התורה בהקהל עם נשיא המדינה וכולי, או עם הרבנים הראשיים, זכר לקריאת ההקהל שהייתה במקדש. כן, במקום המלך. עכשיו, מי הראשון שהנהיג את זה? האדרת. הוא זה שחידש את זה. ובזמנו... כן, הרב צבי יהודה קוק בזמנו רצה, כיוון שהוא קשור לאדרת, הוא רצה לשכנע את מועצת הרבנות הראשית לעשות את זה, ואז הוא הופיע בפני מועצת הרבנות הראשית, ואז התחילו להקשות קושיות, ואפשר ככה, אפשר ככה, ואם יגידו ככה, ואם יגידו ככה, ואז הוא אמר להם, מה יאמר הקדוש ברוך הוא לצדיקים? לא, מה יאמרו הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, כשישאל אותם מה עשיתם בעולם הזה? יענו, פחדנו, פחדנו, פחדנו. כן. טוב, על כל מיני... הוא עשה בירושלים, כשהוא הגיע לירושלים, הוא עשה ממד. כן, כנראה בכותל, או בחורבה, לא יודע איפה הוא עשה את זה. כן? יכול שבכותל היה קצת קשה לעשות באותם הימים. אבל אני חושב שהוא עשה בחורבה. כן? גם כל הקונטרס, אז לא היה גם מלך ישראל, וגם לא נשיא המדינה ולא כלום. אז הוא היה רב של ירושלים, הוא עשה את זה. כן? גם כל הקונטרסים שצריך על המקדש אחרית השנים, שדיברנו עליו מקודם, החביבים עליי עד לאחת. עם קונטרס, החבש פאר. מה זה חבש פאר? של הרב קוק, כן. שהרב קוק כתב, יש שם הסכמה של האדרת, כמה שאני יודע. אגב, הרב קוק פרסם את זה בעילום שם בהתחלה. כתב, מעט כדי. מה זה כדי? ראשי תיבות, כהן דעתו יפה. אבל מאיפה זה כדי? זה, בגמרא כתוב, ואמרלה כדי. כלומר, אומרים, לפעמים אומרים, אמר רבי פלוני, ואמרלה כדי. יש כאלה שאומרים סתם. אז כדי, זה כדי להגיד מישהו שלא יודעים את שמו, אנונימי. לכן הרב קוק קורא לעצמו כדי, במהדורה הראשונה של חבש פאר, והוא כותב בסוגריים, כהן דעתו יפה. הספר הזה הגיע לעיניו של השדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני. אז באנציקלופדיה שהוא כתב לבד, הוא כתב אנציקלופדיה ענקית, לבד. ואז שמה הוא מביא את הקונטרס חבש פאר, והוא אומר, והוא לכהן שדעתו יפה ונקייה. ככה הוא כותב. כן, הוא לא יודע שזה הרב קוק. טוב, הלכת עם הקונטרס החבש פאר, גם המטריצן של החבש פאר, ואחרית השנים, עלו כליל על המוקד. כן, יש התכתבות, כן, גם כן. כן. יש התכתבות, יש ראיתה לחקלאי בסוף איתור סופרים, מכתב ארוך של הרב קוק אל השדה חמד, לגבי כללי ההלכה, פסיקת ההלכה. כן, מה אתה אומר? מטריצן, אימהות, מה שנקרא. ומאוד ליבי עליי דווי עליהם. ומה זה אימהות?
אימהות?
כן.
אימא.
מה, איזה אימהות? עלו באש. מטריצן זה או האימהות, הדפוס, זה הלוחות, מה שהיום קוראים לוחות דפוס.
האימהות זה
לוחות? כן. אתה תראה בספרים משנים כתוב האימהות. אז הכוונה, היום קוראים לזה לוחות הדפוס, ולה אז מטריצן. מה זה מטריצה? זה רחם. כלומר, זה המקור, כאילו. כן. מהמילה מטר, מטר, אמא, בלטינית. כן. כן. ומאוד ליבי עליי דווי עליהם, כי היה בדעתי להוציא העם לאור שנית. ואולי לכן נענשתי, כי נתעצלתי במצווה הזאת. היית צריך לעשות, לא עשית, אז מראים לך מה זה לזכות הרבים, אשר כבר זה כשלוש שנים, אכיל אותי לעסוק להדפיסו שנית, לקונטרס חבש פאר, ואחר כך נענשתי בעסק בניי, מרדכי יוד, לא יודע מי זה, מרדכי יוסף אולי, לא יודע מה. לא, מרדכי, אתה רואה שיש גרשיים אחרי הקף, אז זאת אומרת שזה מרדכי יהודה, או מרדכי יוסף, או משהו כזה, שיחיה, מה? ברור, הבנת את הקטע, שזה שם כפול. וכן גם אתה, השם יחוס עליי ורחמני. מן הספרים שלי נחסרו יותר משליש, וביותר הספרים העיקרים שכבד להשיג. שמה? נו. שהוא לא מפרסם. אבל יש דברים שהוא כן פרסם. הוא רצה, יש דברים שהוא חשש שזה חשוב לפרסם, לתועלת הציבור. אז על זה הוא מצטער, על אותם הדברים. כן? מן הספרים, במיוחד שהם היו הלכה למעשה, גם מהספרים שלי נחסרו יותר משליש, וביותר הספרים, חוץ זה, חבש פאר זה לא שלו, זה של הרב קוק. מן הספרים שלי נחסרו יותר משליש, וביותר הספרים העיקרים שכבד להשיג, ומלבד הנחוצים, חומשים, משניות, תנ"ך, מחזורים וכו' וכו', תפילין של בני יחיו, שיחיו ספרי הרמב״ם, שאילתות, שולחן ערוך החיים, יורדיה וחושן משפט ועוד ועוד, המקום ימלא חסרוני במהרה. וביותר ידאב ליבי על החורבן הנורא כמעט יותר מחצי העיר, מבהיל מאוד, יותר מבפעם הראשון של ישנת תברשנון ב' וכפליים מבפעם השני, קודם פסח תברשנון ד', כלומר מדי פעם העיר הייתה נשרפת. מה? אני לא יודע, היה להם דרכים לקום מזה, או שלא קמו. בדבר מצבי תודה לאל, ניצולו כל כתבי קודשי, לבד איזה ספרים שהיו כתובים בגיליונותיהם, וכשני שלישי הספרים, אך כל רכוש הבית כמעט מכולם נשאר גם לפחות מרבייה הרבה, אמנם כל זה כעין לעומת אסון העיר היום ונורא, ונורא מאוד אשר לא יאומן, וגם אי אפשר להשיג דירה כראוי, גם שלא כראוי הוא בממון רב, ועתה בקושי השגנו שני חדרים עם בית בישול עד שבעה ימים בחודש מרחשוון בעד 20 רובל כסף, ולשנה הבאה עלינו לטובה ירצו 200 רובל כסף, ולתת מראש, ואיך אוכל כעת לשלם סך עצום כזה כעת, אשר העיר נתרוששה מדלדלה רחמנא ליצלן, הרי מאיפה מביאים את הכסף? זה המשכורת שלו מהעיר, הוא הרי הרב של העיר. והרבה יצאו מן העיר לעיירות אחרות, והכנסה, ואף כי השכירות מהשמרים. לא יודע. מה יהיה לימים יבוא הבאים עלינו טובה, לא נוכל להתייעץ. ואתה ירצו האומללים שעשה לעיירות הגדולות לאסוף באדם. כן, אני הרב של העיר, אז אני צריך עכשיו לאסוף כסף כדי לפצות. ואין אני ראוי להצטלה כזאת, ובכל זאת לא אוכל להשיף פניהם. אך כבר הוא קרוב לימים הנוראים, הבעלים עלינו טובה, ולא ידעתי איך אעשה. ירצו כי אעשה למינסק, ורשה, וילנה, לודג' וביאליסטוק. ואני, אם היה באפשרי לעסוק בריגה, הייתי נוסע עתה. אך בכלל כבר הוא קרוב לימי החג, הבעלים עלינו טובה, ולא עת היא כעת לנסיעות ולקיבוץ ממונות. מה? ריגה, זה עיר קרובה, זה הבירה של לטביה. לעשות כסף, להביא את הכסף משם. כן, אבל זה לא מספיק, צריך לנסוע לוורשה, ביאליסטוק וכו'. כל המקומות האלה הם מקומות שבהם היו יהודים, קהילות גדולות, באותם הימים. כל זה נגמר ועלה באש בשואה. כן. ביקשתי לשב בשלווה בבית אחותי וגיסי שליטה, בנעוד דשא, הרחק מאדם העיר. מה זה הביטוי הרחק מאדם העיר? זה פסוק, תודה רבה, זה פסוק בספר יהושע, שהירדן נפסק ממקום הנקרא אדם העיר, איפה שהיום גשר דמיה, זה אדם העיר. אבל כאן הוא עושה משחק מילים, הוא רוצה להיות רחוק מהאנשים של העיר, רחק מאדם העיר. רחמנא ליצלן, לא סליחה, אדם העיר. אשר לעונג רב היה לי שבתי שמה, אשר באבונותיי קפצה עליי רוגזה של חורבן העיר, רחמנא ליצלן, ונאלצתי לשוב לביתי במעון צר ולחץ ודאבון לב, השם ירחם על עמו ועלינו. ברוך השם כי בניי בבריאותם, כל אחי זכנו השם לשמוח בטובם. עד כאן איגרת ג'. טוב, שלום.